אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לגמדים בונים. פודקאסט על משחקי תפקידים, שבו אנחנו מדברים על כתיבה, יצירה, עריכה, הפקה, פרסום והנגשה של משחקי תפקידים בשלל שפות. שמי הוא אירן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
והפעם קיבלנו מייל. גם אתם יכולים לשלוח לנו מייל, אם אתם רוצים, show@dwarves.org.il. המייל הזה הגיע מסיוון רז, ומתייחסת לפרק שאמרנו שאולי נעשה אם יביאו עניין לפני כמה וכמה פרקים. היא אומרת, משלימה פרקים מעונה החדשה שלכם, ואמרתם שאם אנחנו רוצים פתק על כתיבת תוכן בשפה שאינה שפת האם, אז אפשר לכתוב מייל להביע התעניינות. וואו, זה מאוד מעניין. זה בהחלט ממש מעניין אותי. זה נושא מעניין ביותר, ועוד שלל ביטויים בסגנון שמביעים התעניינות. כן, זה עבד. תודה, סיוון. הנה אנחנו עושים פרק. אבל, אורי ואני הבנו את זה קצת שונה, ויצא שיש לנו בעצם שתי שפות לדבר עליהן, ואני לא מתכוון לסינית ואוזבקית. אנחנו נדבר כמובן על כתיבה באנגלית, אבל מעבר לכך, אורי, מה עוד נדבר?
ובכן, זה נחמד מאוד שנדבר על שפה באנגלית. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרוב המאזינים שלנו דוברי עברית ילידים, ואולי רוצים לכתוב באנגלית, כי זו השפה שבה רוב המסחר בתחומי משחקי תפקידים מתנהל. אבל יש פה שפה נוספת. אז אם אנחנו כותבים עכשיו ל-Pathfinder למשל, אז מעבר לכך שאנחנו כותבים באנגלית, אנחנו רוצים גם להשתמש בשפה המכנית של המכניקה, של השיטה. וזה לא משנה אם כותבים באמת למהדורה חמישית, לפאת'פיינדר או עולם אפוקליפסה, גם פה יש כללים של איך להשתמש, ומונחים רלוונטיים שצריך להשתמש בהם נכון. לכל אחת מהשיטות שתתקלו בהם, יש סטייל גייד וקונבנציות של איך כותבים את הדברים שבה. החל מדברים שהם יותר עיצוביים, כמו איך נראה סטאט בלוק של מפלצת, או לרמה הפשטנית של דקדוק, של אם אני רוצה להגיד ש דמות צריכה לבצע בדיקת הופעה, אני במהדורה חמישית אכתוב קריזמה, פתח סוגריים, פרפורמנס, סגור סוגריים. כל דבר אחר הוא טעות של השפה שבה אני רוצה לדבר אל הקוראים שלי.
אני אתן דוגמה לזה. אני לאחרונה כתבתי כמה וכמה דברים לגודמן גיימס. אני לא יכול להיכנס לפרטים כי אף אחד מהם אפילו עוד לא הוכרז, למרבה הצער. אבל בין היתר כתבתי להם הרפתקה וכתבתי להם מלכודות, וההנחיה שלהם היא כמו ההנחיה הבסיסית של מבוכים ודרקונים 5, השיטה שלה כתבתי היא מבוכים ודרקונים 5, ושמה, אם אתה רוצה לדבר על זריקת הצלה וההשלכות שלה, אתה צריך להבהיר מהו סקסס ומהו פליר בשפה, אני חושב שהם יקרו לזה טבעית. זאת אומרת, לא למשל סקסס נקודותיים, 3-6-4 נזק, or in the case of failure, חצי מזה. לא, הם רוצים שפה טבעית, הם רוצים שהמשפט ירגיש כאילו אתה קורא אותו באופן טבעי. הנה דוגמה לאיך שהם כותבים את זה באנגלית לאיזשהו משהו. Each creature must make a DC 15 dexterity saving throw, פסיק, taking 11 בסוגריים, 2D10, סוף סוגריים, כי תמיד ב-D&D 5 כותבים את הממוצע של התוצאה, ואז את הקוביות שמגלגלו אותה, bludgeoning damage, and being knocked prone on a failed save, or half as much damage on a successful one. וזה ניסוח טכני, שאותו הם אוהבים, וזה הניסוח שהם רוצים. עכשיו, לא כולם יהיו בניסוח דומה, זה אולי דוגמה לסטייל שיט של חברה מסוימת, אבל זה גם איך שוויזרדס עושים את זה, למשל. זאת אומרת, זה כן קובע סטנדרט.
והסטנדרט הזה, אגב, משתנה לאורך זמן לפעמים. בהרפתקה האחרונה שאני עשיתי, אם תאזינו לפרק, האורך שלי שינה לי את מבנה הסטאט בלוק, כי יצא עדכון מ-Wizard of the Coast לאיך צריך לכתוב סטאט בלוק החל מעכשיו.
דוגמה קלאסית, שאני רוצה להתקל בה המון המון המון, זה כשכותב בעולם אפוקליפסה, כותב פייל. אבל בעולם האפוקליפסה, במשחקים שמבוססים על PBTA, אין פייל, יש מיס.
Yep.
וזה ביטוי משמעותי, בגלל, בין היתר, כי הוא מדבר על אחד העקרונות הבסיסיים של השיטה, שבו אתה, הבדיקות שלך לא באות לראות האם הצלחת או לא הצלחת, הן באות לראות כיצד הסיפור מתקדם.
זו דוגמה יפהפייה לכך שלפעמים השימוש במילה הנכונה היא לא רק עניין של מונח, אלא המונח הנכון עוזר לך להבין את הרעיון שעומד מאחורי כל זה, ולפעמים זה קריטי, כי אם אתה לא משתמש במונח הנכון, זה אומר שלא הבנת איך השיטה עובדת. אחד מהדוגמאות הכי יפות לזה, זה מהדורה 3 של מבוכים ודרקונים, שם כהחלטה עקרונית של השיטה, כעיקרון עיצובי, ממזערים ככל האפשר את השימוש במינוסים. אין מינוסים בשיטה או כמה שאפשר. אתה אף פעם לא תקבל מינוס להתקפה, האויב שלך יקבל פלוס להגנה שלו, למשל. ועד לרמה אולי אבסורדית, שאם מטילים עליך לך שמוריד לך את הדרגות שלך, בכל הספרים לא יהיה כתוב you lose one level, אלא כתוב you gain one negative level. אתה תמיד מקבל דברים, אתה אף פעם לא מאבד דברים.
אני לא זוכר אם עשינו פרק על טרמינולוגיה, אורי, אבל אם לא עשינו, אני חושב ששווה, אם זה מעניין את הקהל, ואם הם רוצים פרק שידבר על טרמינולוגיה.
אז כל מי שבקהל שלא יודע מה משמעות המונחים אונתולוגיה ואפיסטמולוגיה, ואיך מיישמים אותם במשחקי תפקידים, תכתבו לנו שמעניין אתכם לשמוע.
הערה האחרונה שלי בעניין מכניקה כשפה, תעשו מלא copy-paste. יכולות סטנדרטיות, ניסוחים סטנדרטיים, לאו דווקא לקריזמה סוגריים פרפורמנס, אבל למשל, מהו grab או whatever, או מהו בדיוק הניסוח של, כמו שאמרתי מקודם, של זריקת הצלה, אם אתם רוצים לשמוע על דברים האלה, copy-paste זה הדרך הכי טובה. ואז לערוך את זה כל פעם בהתאם למספרים והנתונים ו-whatever שאתם רוצים בשביל זה. טוב, בוא נדבר על אנגלית.
יאללה, בוא נדבר על אנגלית, ערן.
לאורי ולי היה דיון קצר לפני שהתחלנו לגבי השאלה. האם כדאי לכתוב על ההתחלה באנגלית, ישר באנגלית, או לכתוב בעברית ואז לתרגם? זו שאלה שהתשובה שלי עליה היא, עדיף ישר באנגלית. אבל התשובה של אורי היא,
עדיף ישר בעברית, בשפת האם שלך ואז לתרגם. עכשיו, לכל אחת מהשיטות האלה מן הסתם יש יתרונות וחסרונות. אם אתה כותב ישירות באנגלית, אז כתבת, זהו, זה עשוי, אפשר להעביר את זה לעורך ולהתקדם, וזה לא עוד המון המון עבודה של תרגום. מצד שני, אם אני אכתוב משהו בשפת האם שלי, שהיא הרבה יותר עשירה עבורי ויותר קל לי להתקדם, אז גם הכתיבה יותר קלה, וגם כנראה שהתיאורים שלי יהיו הרבה יותר מוצלחים. מצד שני, אז נכנסים לסגה שלמה של לתרגם, שזה עוד הרבה עבודה, סלש כסף.
בכל מקרה, אני חושב גם אורי וגם אני נסכים, שאתה חייב להביא זוג עיניים נוסף, שחייב להיות, וזה לא משנה אם הוא עורך או קורא בטא או whatever, אם כי כמובן שזה חייב להיות עורך, שחייב להיות דובר ילידי. זאת אומרת, אם אתה כותב באנגלית, אתה חייב שמישהו יסתכל על זה, שדובר אנגלית מלידה. ואני אקח צעד אחד קדימה, ספציפית בסוג האנגלית שבה אתה כותב. כי זה נורא קל לנו להגיד אנגלית, אבל האמת היא שיש המון המון סוגים. כמי שגר באנגליה כבר הרבה זמן, יכול להגיד שלא רק שיש הבדל מאוד בולט בין English UK ל-English US, ואתם כולכם כותבים ב-English US, דרך אגב, עם ניסוחים שמגיעים מ-English UK, וזה די חורה לשני הקוראים משני הצדדים, שימו לב. אני עושה אותו דבר, עם הזמן נעשה יותר UK, אבל בסך הכל יש לי עדיין הרבה US, כי אנחנו גדלנו על זה בטלוויזיה וכן הלאה. לא רק זה, יש גם הבדלים פנים ארצותיים מאוד משמעותיים. ואם אתה כותב משהו שמתרחש במקום אמיתי בעולם, אם המשחק שלך מתרחש, נגיד ב-West Coast של ארצות הברית, אתה צריך שהטקסט שלך יביע דברים שרק West Coast אמיתי יוכל לאשר לך שהם אמיתיים או לא אמיתיים. אנחנו במשחק, למשל, של Queers, הבאנו לא רק הכותב הראשי שלנו, סטיבן פופ, אלא גם אנשים אחרים, ושאלנו אותם לגבי המושגים שבהם אנחנו רוצים להשתמש, בגלל שקווירס מנסה להשתמש במושגים מעולם הקוויר, הכללי, שזה הרבה דברים. החל מהיסטורית, למהלך שנות ה-20, והמאבק לזכויות אדם שלהם, וקלה בדברים כמו סלנג שבו משתמשות דרקווינס. ורצינו שזה יהיה תואם, וחשוב מזה, רצינו שזה לא יהיה לא תואם, כי אתה יכול בקלות להשתמש במושג, שיש לו משמעות עבור הקהל, ואתה לא יודע את זה, ובכך יצרת משמעות לא מכוונת במקום הלא נכון.
אבל ערן, אומר כן. כל הקראי בראשנו, אני כותב בעולם פנטזיה, אז אני לא צריך את כל זה.
ובכן, אוקיי, בסדר, אני לא, אני, לא, אתה לא כותב עולם פנטזיה, א', אתה כותב לקהל אמיתי בעולם האמיתי, כל טקסט הוא פוליטי וכן הלאה, כי הוא נקרא על ידי אנשים אמיתיים כרגע, ודבר שני, זה לא משנה, האחידות בעיניי היא מה שיותר משנה. שוב, אפילו אם אתה לא כותב על ווסט קוסט, אתה כותב באנגלית מסוימת. תחליט עם UK-US, תגדיר עבור מבית המילים שלך איזה שפה הזאת, כדי שיתקן לך כשאתה כותב לא נכון, ותעביר אותו דרך איזשהו קורא ילדי שיגיד לך, רגע, הניסוח הזה שכתבת כאן, זה לא, זה ממש בריטי. זה לא עובד אצלנו בארצות הברית. או המילה הזאת שכתבת כאן, ביץ או צ'אם, הם כינויים בריטים. אנחנו היינו קוראים לזה ככה וככה. או אנחנו קוראים לטוסט ככה וככה. כי יש ביטויים שהם פשוט מילים. אתם יודעים למשל שב-UK אין קומת קרקע? יש ישר קומה ראשונה, וב-US ההפך? או שזה ההפך, אני אף פעם לא זוכר, כי זה מבלבל אותי. אבל ב-UK קוראים לזה ליפט, ב-US קוראים לזה אלווייטור, ואלה דברים שיש להם משמעות. אם ה-USי יקרא את הליפט, הוא יגיד, זה נכתב על ידי, בריטי. אבל אם המשפט הבא מופיע מילה הפוכה, אז הוא יגיד, רגע, זה סתם בלגן.
כן, חייבים לדאוג לעקביות הזאת, שאתם דוברים אנגלית, אבל אנגלית אחת.
כן.
ולא מיסמץ'. עכשיו אני יודע, מישהו פה שלמד בלשנות ירים יד ויגיד, אבל אנגלית מראש זה מישמש של כמה שפות. יופי, זה לא משנה.
זה לא משנה, זה לא חשוב.
מישהו קורא את הטקסט שלכם, הוא רוצה לקרוא שפה אחת.
בוא נדבר רגע על בחירת מילים.
אבל תבחר את המילים שלך בקפידה כשאתה מדבר על זה, רן.
אבל זהו שבאמת צריך. באנגלית יש מבחר רחב של מילים שלא קיימות בעברית. גם להפך, גם להפך. אבל יותר מזה, בעיקר בתחום הפנטזיה, המושגים היסטוריים וכן הלאה, יש להם יותר מילים מכפי שיש לנו. אבל גם מעבר לכך, יש פשוט מילים שמייצגות מושגים באנגלית, שאין להם מקבילים בעברית. שוב, להפך, אבל אנחנו מדברים כרגע על כתיבה באנגלית. למשל, המילה outreach. מה היא אומרת?
מה היא אומרת, רן?
אני אגיד לכם מה רב מילים, המילון שבו אני משתמש, אומר שהוא outreach. השגה או הגעה אל מעבר למשהו. לחילופין, אגב, זה גם יכול להיות מתן שירותי סיוע שיטתיים לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות. זה נכון, גם זה outreach. אבל אני לא מתכוון ל-outreach במובן של ה-noun, אני מתכוון להשיג מעבר, להגיע אל מעבר. מה זה? מי אומר את זה בעברית? אין לזה שמשמעות בעברית. זה לא ביטוי שאנחנו משתמשים בו. וואי, אורי, אתה ממש השגת מעבר למה... לא. אבל באנגלית, אתה יכול ותשתמש במילה outreach בשפה יומיומית. זה פשוט שאם אנחנו רוצים להגיד משהו כזה, אנחנו נגיד אותו אחרת. זאת הסיבה, אגב, שאני חושב שכדאי לכתוב אישה באנגלית. כי התרגום, כדי שיעשה כמו שצריך, צריך להפוך את זה אחר כך לאוטריץ'.
חד משמעית.
אז הוא צריך את אחלה תרגום.
אבל זה מה שתרגום עושה, כן. וכתבת גם להשתמש בתזורוס, וזה סופר חשוב, כדי כן. גם לא... עצם העובדה שאני מכיר מילה אחת להגיד משהו, זה נהיה מאוד חדגוני בטקסט. אז רצוי שיהיה כמה וריאציות. אני כמובן לא משתמש בתזורוס, כי מישהו גנב לי את התזורוס, ופשוט... עכשיו אין לי מילים לתאר כמה אני כועס.
אוי לא, אמא תהירים, איזה יופי, סבבה, נהניתי. Thesaurus.com זה אתר שאני משתמש בו, אני אפילו הגדרתי לגוגל שלי שטס, טאב, זה עושה חיפוש מיידי שם, ואני מחטט, 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 מחטט כדי למצוא את המילים הנכונות.
ושוב, גם להשתמש בתזאורוס זה מיומנות. לפעמים כשאתם רוצים לחפש משהו, אתם במקום לחפש מילים נרדפות, תחפשו את המילים ההופכיות, יש קצת מה ללמוד שם.
באנגלית יש שימוש רב באן משהו, זאת אומרת להגיד את הלא משהו כחלק טבעי ממשפט, וזה דרך שבה נוהגים להגיד למשל דברים חיוביים, אבל עם היבט שלילי, או פשוט להגיד דברים שליליים. למשל, אם אתה רוצה מאוד להתחכם, אתה אולי תגיד אן משהו. אם אתה רוצה להיות ישיר, אתה כנראה לא תגיד אן משהו. אבל אם אתה רוצה לרמוז שיש משהו לא בסדר כאן, או שאתה מרגיש לא בסדר, אתה אולי כן תגיד אן משהו. יש המון נגיעות שפשוט לא רלוונטיות לנו בעברית, בחיים אף פעם לא.
וכמובן יש דקויות בהבדלים של דברים. אני רק בהרפתקה האחרונה גיליתי את ההבדל המשמעותי בין graveyard לבין cemetery. אם אני אומר graveyard, אז הכוונה היא א', מקום שיועד מראש להיות בית כברות, ושהוא כמעט תמיד יהיה מקושר לכנסייה. אני זוכר את זה בתור graveyard, חצר, זה חצר של משהו. כשאני אומר graveyard, זה יהיה מקושר לכנסייה, או גם אם לא, זה יהיה מקושר למבנה דתי אחר. בעוד שסמטרי, זה פשוט המקום ששמים בו את הגופות. הוא לא חייב אפילו להיות קרוב לאיזשהו מקום שבו סוגדים לאל כלשהו.
עכשיו, זה טוב בגלל שזה מביא אותנו למושגים נפוצים בשפה. בעברית, אולי אתם יודעים, מאחר וזה שפה תנכית, ועם כל הכבוד ההתחדשות שלה, רוב המונחים העשירים, רוב המקומות שבו תמצא הרבה דברים, אני חושב שמקועם בתנך. יתקנו אותי בלשנים, אבל למשל, יש לנו 400 דרכים להגיד איך אתה אוסף תבועה מהשדות, או לא יודע מה, ירקות מהמקום שבו יש ירקות. יש לנו גם 1,000 שמות למקומות שבהם יש ירקות ופירות וכן הלאה, כי לפני 4,000 שנה זו הייתה תרבות חקלאית. אבל אין לנו שמות לכל החלקים בספינה, שמות שונים לדרגות קצונה שונות ולתפקידים שונים על גבי הספינה, או איזושהי יכולת להתבטא בכלל לגבי ספינה. יש לנו סירה ויש לנו ספינה, אני חושב שזה מה שיש לנו. יש גם תרנים. וכמובן, אתה יודע, בחיל הים יש להם ביטויים ומושגים וכן הלאה. אני מדבר על השפה השגורה. אני מדבר על השפה שבה אנחנו משתמשים ביום-יום. בריטים, שהיו מעצמה ימית, ואמריקאים גם, פשוט מבינים יותר במושגים ימי. פשוט יש להם את זה כחלק יותר בסיסי, חלק מזה מגיע ל-EDMs, שזה ביטויים, וחלק מזה מגיע למשחקי התפקידים שלהם. אבל גם בתחום של חברות, למשל, אני מוצא את עצמי מופתע לפעמים, באנגלית, farm זה חווה, farmhouse, מילה אחת, זה בית החווה, זה הבית שבו גרה המשפחה של החווה. יתקנו אותי קיבוצניקים או אחרים, אם אני טועה, אבל אין לנו דבר כזה. יש פשוט בית בחווה. אבל יש איזו משמעות באנגלית, ואם אתה רוצה לכתוב על, וזה משחק תפקידים בעולם פנטזיה, יהיו בו הרבה חוות. אתה צריך לדעת מה זה farmhouse. אתה צריך לדעת שקיים דבר כזה. farmhouse, כמילה אחת. ובשביל כך, אני חושב שאין לו כך ברירה להשאיר את עצמך. לקרוא הרבה משחקי תפקידים אחרים שמתרחשים באזור שאתה מחפש. לקרוא ספרים. ספרי פנטזיה שמתרחשים בסגנון בצורה שאתה מחפש, ופשוט להפנים מהם את המילים שבהם משתמשים. אבל מילים זה לא הכל, יש גם ניסוחים. וניסוחים זה הדבר הכי בעייתי בעיניי, הרבה יותר ממילים. מילים אתה עוד יכול למצוא חלופות עם תזאורוס, או להשאיר את עצמך, אבל ניסוחים...
כן.
טוב. בעברית ובאנגלית, בגדול, סדר המשפטים הפוך. או אם היית אומר את זה באנגלית, the order of sentences is usually or the other way around in English and in Hebrew. זה לא לגמרי נכון, אבל זה הרבה יותר נכון מכפי שזה נדמה, וכשאנחנו כותבים בעברית, אנחנו נתנסח הרבה פעמים, למשל עם המילה because. אנחנו נחבר בין שתי פסוקיות על ידי because או and או כאלה, וכשזה קורה לכם, ייתכן שבאנגלית עדיף להגיד את זה הפוך. אני אתן לכם דוגמה. Realizing the statue was too large to move and too unique to destroy, Hamblin decided to use it as a support for his barn and incorporated it into the building structure. זה ציטוט ישיר מתוך Skins of Massacre, זו הפתקה השנייה של יצרי הרונות, שאני מתרגם עכשיו לפאת'פיינדר בעולמות פראים.
שהיא מצוינת.
היא סבבה של הפתקה, הפתקה הטעימה כזאת, אז הרגע, מה שאמרתי עכשיו לא קשור בשום צורה באמת להפתקה, זה פשוט משהו שנאמר בה, ובעברית אנחנו בחיים לא היינו אומרים את זה, בוא ננסה לתרגם את זה עכשיו תוך כדי, again, realizing the statue was too large to move and too unique to destroy, אם היינו רוצים לתרגם את זה ישירות לעברית, אז בהבינו כי הפסל היה גדול, לא כותבים ככה, אנחנו לא אומרים בהבינו, Hambly decided to use it as a support for his barn and incorporated it into the building structure. בעברית, באופן טבעי, היינו מתחילים ומדברים על Hambly. המשפט היה מתחיל איתו. כי הפסל אולי הוא לא הדבר שחשוב כאן, אלא Hambly? בוא נראה. Hambly ראה בפסל משהו חשוב מדי וגדול מדי מכדי להשמידו, והחליט לשלב אותו בתוך המבנה וכן הלאה וכן הלאה. יופי, סבבה, אחלה, הסתדרנו, זה עובד. אבל באנגלית, אם היינו כותבים, Hambly saw the statue is too much this and this and this, and decided to use this as support for whatever, whatever, זה בסדר, רק שבמסגרת הפסקאות שבה אנחנו מדברים, זה לא עובד. כי כל הפסקאות האלה מדברות על הפסל ולא על המבלי. ולקורא אנגלית, זה מפריע. הוא רגיל, כבר שתי פסקאות עכשיו הוא קורא על הפסל, פתאום אנחנו מדברים עכשיו על המבלי רעה קרה וקרה, וזה לא עובד. אנחנו נצטרך לשנות לו את זה. או לשנות את כל הפסקאות כולן כמובן, שכולן דברו על המבלי, שזה בעיה, כי זה לא מדברות עליו, והוא גם מת, אבל זה לא חשוב. הנה עוד דוגמה. Inside, meticulously organized into leather pouches containing 100 SP each, is Hambly's life-saving. אנחנו מדברים כמובן על מה שימצא בתוך wooden coffer. Coffer, דרך אגב, מילה שלא קיימת בעברית, היא מין סוג של, לא יודע מה, קופה, רק שזה לא קופה.
האוצר...
איפשהו בין כספת לבין תיבן אולי היטב, לא יודע. בעברית, אנחנו יכולים להגיד במשהו כמו בפנים, מאורגנים היטב בסקיות של 100 מטבעות כף, כל אחד ימצא חסכונותיו של המבלי. אבל לא היינו כותבים ככה. זה תרגום של מה שאמרתי עכשיו. מה שאנחנו היינו אומרים בעברית, בשפה רגילה, אם היינו מדברים לעצמנו, זה האוצר החייו של המבלי נמצא בפנים בסקיות של 100 מטבעות כסף כל אחת. ושוב פעם, הפכנו את לא בדיוק את הנושא והנסו, אבל בערך, בוודאי את הסדר של הדברים במשפט, ולקורא אנגלי זה מוזר, והוא לא מבין מה קרה כאן. אז בסה. בסה, הרבה עבודה.
יפ.
אני רוצה להתלונן על עוד משהו, וזה שמות של יצורים ומקומות. היה לנו, עדיין יש לנו דיון לא קטן, לגבי השם של העיירה המרכזית, בנקמה בוערת, ובכל הפתקות חיים. סנד פוינט, בדיוק, סנד פוינט, מקום קלאסי. המילה פוינט, בחיבור לכל דבר אחר, היא נפוצה, וקיימת לא מעט באנגלית. יש הרבה דברים שקיימים לא מעט באנגלית, כחלק מהגדרות שמושגים. פה באנגליה, אם אתה לא שם שייר בסוף של משהו, עשית טעות כנראה. כי חלק מהדברים, חצי מהדברים כאלה, ויש לזה סיבות היסטוריות. בעברית זה לא קיים. בעברית אין. בעברית, האופן שבו אנחנו קוראים לדברים זה משהו כמו רמת גן, תל אביב, אולי פתח תקווה, ראשון לציון, או משהו שאין לו שום משמעות, כמו חיפה, או משהו שיש לו משמעות מאוד ברורה ומסוימת, הרצליה. אין סנד פוינט. אין לנו כל כך הרבה ערים שנאלצו להגיע למקום הזה הוצב בקצה של whatever, ולכן נקרא לו פוינט, וזה סטנדרטי בשפה שלנו.
יפ, וזה בטח מוביל אתכם להמון הצעות ביזריות, כמו רמת חול, תל חול,
כן.
קריית חול.
נכון, אתה יודע מה החלטנו בסוף?
הר חול?
לא, חוף חולות.
חוף חולות, אוי, זה נהדר.
אתה יודע למה? כי מה שחשוב זה החוף והחולות, ולא הפוינט. זאת אומרת, אולי הפוינט גם חשוב למישהו, אבל לא חשוב לנו כדי להבהיר את הנקודה. לכם ככותבים באנגלית, זה מאוד חשוב. למקום הזה כנראה לא יקראו חוף חולות באנגלית, כאילו, לא יודע מה, סנד ביצ'ז, ביץ' אוף סנדס, זה לא עובד באנגלית, וזה גם לא הגיוני, זה פשוט לא איך שאתה תקרא לעיירה קטנה בארץ הספר וריזיה, mm-hmm. שהוקמה לפני מספר שנים מצומצם יחסית.
כי לשפות יש קונבנציות.
נכון, ואתם צריכים להכיר אותן. אם אתם רוצים לכתוב שם של משהו. אם אתם לא מכירים, גם זה בסדר, טוב שיש לכם את האורך הבריטי או האמריקאי שהבאתם, תוכלו לשאול אותו, ולבקש ממנו שיעשה חלק מהעבודה ויקרא על זה. אבל האמת היא שחיתות בוויקיפדיה זה פתרון מצוין. כשאני מתרגם לעברית, אני עושה את זה לא מעט, כשאני מנסה להבין מאיפה הגיע הסנד פוינט, אז אני קורא בוויקיפדיה על פוינט כמושג, יותר כמו נכון, מקף פוינט כמושג, ומאיפה זה בא, ואז זה עוזר לי להבין את זה. תעשו את הדבר, כדי שתוכלו לכתוב פוינט.
כן, התרגום אבל חייב להיות קצת יותר חכם, כי פה אנחנו מדברים על name of city suffix. כלומר, סיומות של שמות ערים. אז חשוב גם את החיפוש לעשות באופן מושכל. ונניח ועשיתם את כל הדברים האלה, ואתם חושבים את לכם הידד, אז אני בא לבאס אתכם עוד קצת, כי לכתוב את התוכן עצמו, של התוכן שאתם רוצים לפרסם, זה לא מספיק. אתם צריכים לכתוב עוד טקסטים, למשל את הטקסט התיאורי שמופיע בחנות כשתפרסמו את זה, את הטקסט השיווקי שתכניסו לאיפה שזה לא יהיה שתשווקו ותפרסמו, או אם אתם רוצים לפרסם ברשתות החברתיות, אתם צריכים טקסט הולם לדברים האלה, וכל הטקסטים האלה מן הסתם גם צריכים להיות באנגלית, כי כתבתם מראש באנגלית כדי להגיע לקהל היעד הזה. אז אתם צריכים גם לחשוב על האקסטרה עבודה הזו.
אני מוצא את זה אולי בתור הדבר הכי קשה לעשות, קטע, זה כמעט שפה נפרדת שלמה, מרקטינג, שצריך ללמוד גם כן, בנפרד.
כן, אבל צ'אט GPT. חד משמעית.
כן, עובד לך?
עובד לי מדהים.
אוקיי, מצוין, מעניין, אז אני אנסה
את צ'אט GPT. אני ממליץ לכולם, פשוט write a short and evocative text describing an adventurer about revenge in a forsaken town, והוא נותן לכם שלד מאוד טוב שאפשר לעבוד איתו.
יפה מאוד. טוב, בסדר, סיוון ואחרים ואחרות, אני מקווה שיענינו לכם על השאלה לפחות באופן כללי. כתיבה בשפה זרה דורשת הבנה של כך שאתה לא פשוט הופך את מה שיש לך בראש למילים בשפה לא רגילה, אתה צריך להתנסח אחרת, אתה צריך להכיר בכך שיש אוצר מילים אחר שאתה כותב בתוכו, אתה צריך להכיר בכך שיש idioms, ביטויים ששונים מכפי שאתה תשתמש בהם, תפסת מרובה לא תפסת, זה למשל יופי שביטוי, יש הרבה מה לעשות.
אמני, you did not תקות.
זהו, אין כל כך מה לעשות איתו באנגלית, צריך לחפש אחרים, אז חפשו, יש אתרים לחיפוש idioms, יש אתרים לתזאורוס, יש את רב מילים שהוא בתשלום אמנם, אבל הוא נותן לכם תרגום טוב ואני משתמש בו שנים כבר. אתם רוצים לכתוב באנגלית, תעבדו. זה לא כיף. זה לא פנן. זאת אומרת, אולי תהנו מזה, אבל זה לא כמו לכתוב לעצמכם בבית משהו כיף בעברית. וזאת אחת הסיבות שחזרנו להקליט בעברית.
יופ.
וכעת, הגמדים חופרים.
אני אביא את החפירה שלי.
טוב, יש לי מעט מה להגיד. בקצרה, אני קורא די הרבה שיטות בזמן האחרון, ואין לו שוס. אין לי הרבה מה להגיד, אני לא אמליץ על אף אחת מהן, הן שוליות, אתם לא שמעתם עליהן בחיים, ולא הפסדתם שום דבר. זהו, אורי תורך.
וואו, כן, אני עשיתי שני דברים מעניינים בשבועיים האחרונים. הראשון הוא שאני שילמתי למנחה שיריץ למשחק.
כן,
זה פעם ראשונה שאני עושה את זה מחוץ לכנס לצורך העניין. אשר חסין הריץ לי ולעוד כמה חברים משחק. אני אכתוב על זה בהרחבה, על חוויית המשחק תפקידים עם מנחה בתשלום. כל זה קפץ בעקבות דיון שהיה בפייסבוק לפני חודשיים, אני רוצה להגיד, על אחד מסערות הקוסטה הרגילות של מותר לקחת כסף על הרצת משחקים, אסור לקחת כסף על הרצת משחקים, תפיסות עולם שונות מתנגשות וכדומה, ובמקום פשוט לדבר, חשבנו שיהיה הרבה יותר הגיוני לעשות ולדבר קצת יותר ניסיון, כי קיבלתי את הרושם שהרבה מהאנשים שמדברים על האם מותר או אסור, לא חוו את החוויה הזאת, או לפחות לא חוו אותה כמבוגרים, אלא עדיין מסתכלים על זה כעל איזשהו תמונת מראה של חוגים של מבוכים ודרקונים, וזה מן הסתם מאוד שונה כשאתה כמבוגר משלם על זה. אז אני אשתדל לפרסם כמה שיותר מהר את הפוסט שלי על זה, ונוסיף בהערות הפרק קישור, אתם מוזמנים לקרוא, ומה שעשיתי כבר לפני כמעט שבועיים, הרצתי הרצת ניסיון של משחק הפרודיה שלי, פרודיית אילון מאסק שלי. מה שקיניתי בחיבה, משחק הטוויטר הנוראי. וקרו מלא דברים מעניינים. קודם כל, יש לי קבוצה חדשה של שחקנים מהממים, ממש מהממים, שאני מריץ להם דברים, רובם עם מעט מאוד ניסיון במשחקי תפקידים. כל הקבוצה הזאת התחילה כי הם ביקשו שאני אריץ להם מבוכים ודרקונים, כי הם לא שיחקו מבוכים ודרקונים אף פעם רובם, וכמובן שהיה מהמם, תמיד מהמם, תמיד כשיש שחקנים שלא מכירים את הטרופס ולא יודעים מה הם עושים, יוצאים המשחקים הכי מיינד בלואינג שיוצאים, זה פשוט ככה. והיות והם חבר'ה פתוחי ראש ואקספרימנטליים, אז המשכנו להריץ כל מיני דברים מוזרים, כולל פרודיית הטוויטר שלי. ואחד מהדברים שהתרחשו בזמן הטסט פליי הזה, הוא קודם כל שגיליתי שהמשחק שלי לא עסק בנושאים שחשבתי שהוא עוסק בהם. זה היה אמור להיות מאוד פרודיית טוויטר, עם תכנון לקוי של ניהול ויריות מהמותן של רעיונות וכדומה, והוא לא. הוא עוסק בסוגים שונים של מיזמים, ואיך הם מצליחים או לא מצליחים על פי היחס של אנשים אליהם. זה הרבה יותר פרודיית אילון מאסק מאשר פרודיית טוויטר. וזה תובנות שהרבה פעמים אתה יכול להבין רק כשאתה מריץ בפועל את הדברים ורואה איך זה משפיע על השחקנים. וזה קריטי. לא משנה כמה פעם אני אגיד זה, אני אגיד זה שוב. זה קריטי לעשות טסט פליי, זה קריטי להבין לעומק מה קרה בטסט פליי, ואיך מה שיצרת גרם למה שקרה. כי אם אתה לא מבין את המנגנונים האלה, אתה אף פעם לא תבין איך ליצור בכוונה את הדברים שאתה רוצה ליצור.
יפה מאוד, אין לי שום דבר להוסיף על זה, אז אני מציע שנעבור לחדשות ועדכונים. בעדכוני שלי, בערך מתי שאתם מקשיבים לזה, או אולי קצת אחר כך, או בטח הרבה לפני, אם אתם שומעים את זה ב-2077, אז הגענו לשש שנים בלב הקריסטל, הקומיקס שלי שרץ עם אביב אור, ובכן, שש שנים עכשיו, נמצא בפרק השביעי והאחרון שלו. בעמוד האחרון העליתי סקירה על מסע מסוים של איזשהו פיסת תוכן מסוימת, בתוכו אני נמנע מספוילרים, ואיך תמרנו את הקהל להגיע לתפיסות מסוימות לגביו, ויש שם, בעצם אני חושב, עשינו עבודה מצוינת של shadow, של foreshadowing ושל נטיעת ציפיות ואז להשתמש בהן אחר כך, ואם אתם קראתם את הקומיקס אני מציע לקרוא גם את הפוסט הזה. אני חושב שרוב הפוסטים שלי שם מצוינים, מדבר מלא על משחק התפקידים בדרך כלל, הפעם אני מדבר על בניית נרטיב באופן כללי.
אני מסכים, זה יצירה מריבה, ואו שתקראו את הקומיקס או שתגידו איכס קומיקס ואז תלכו ותשחקו במשחק. משחקי תפקידים זה הרבה יותר כיף.
שזמין עכשיו, דרך אגב, גם לפאונדרי. בחור נחמד עשה לנו מודיול לפאונדרי, אפשר לקנות את כל לב הקריסטל, פאונדרי, פנטזי גראונדס, או כל ותיתי אחרי אם אתם רוצים.
מדהים.
uptoforplayers.com, שם אנחנו יושבים. אורי, מה איתך?
ובכן, הקורס שאני ואביעד דל עובדים עליו כבר, אלוהים אדירים, שנה, כבר שנה וחצי אני חושב, יצא לאוויר לבטא. מה זה אומר בטא? זה אומר ש... התוכן כבר שם, כל התוכן, כל היותר משש שעות של הרצאות, יותר מאיזה 50 ומשהו שיעורים שעוסקים בהנחיה למנחים חדשים וגם למנחים מתקדמים. הקורס הזה בעיקר עושה הרבה סדר בראש ונותן הרבה כלים להתמודד עם כל דבר בגדול שאתם כנראה הולכים להתקל בו בשולחן כמנחים. הסיבה שהוא עדיין בטא זה כי אנחנו עדיין עורכים את כל האקסטרות, כל הגרפיקה והאנימציות והדברים המגניבים, אבל התוכן עצמו כבר שם. ואפשר ללכת להירשם, ולתת לנו פידבק כדי שזה יהיה עוד יותר טוב. תמצאו את הקורס ב-www.greatwormgames.com, ותירשמו, תנצלו את העובדה שזה עכשיו עולה גרושים, אני חושב שזה $30, במקום כנראה פי שלוש שזה יהיה כשנסיים, ותעשו את זה, ואני מאוד אשמח לשמוע פידבק מכל אחד שנרשם.
אני צפיתי בהכל ונתתי פידבק, דבר שון, זה מאוד ארוך, הם נכנסים לפרטי פרטים לגבי הרבה דברים, זה לא כאילו איזה סדרה של 10 סרטוני יוטיוב של חצי שעה או משהו, ודבר שני, כן, אם אתם רוצים להיות מנחים יותר טובים, ואתם רוצים לעשות את זה בצורה צריכה של תוכן וידאו באנגלית, והשתתפות פעילה, זה נדרש מכם. זאת אומרת, אתם לא חייבים, אבל זה ממש, אתם משלמים על זה, וממש כדאי שתעשו את זה. השתתפות פעילה בקהילה, כדי להשתתף, אתה יודע, בממש תהליך לימודי, ולא רק בלצפות פסיבית ומשהו, לכו על זה. קישורים בהערות הפרק, ומעבר לכך, פעם בה ניפגש ונדבר על נושא אחר, אנחנו מתחילים לארגן, יש לנו מחשבה לגבי נושא מעניין לדבר עליו, אנחנו מתחילים לארגן אנשים לדבר איתם עליו, וכשנגיע אליו, אז תדעו מהו, ועד אז לא נדבר עליו.
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ניחוס שיתוף זהה Creative Commons 4.
כמו D&D 5.
האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.